קולים ג' עמוד א', אומרת הגמרא, מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושים כל צורכי הרבים. למדנו במשנה בתחילת המסכת, שב-15 באדר, בית דין היו מתחילים לתקן את הדרכים ואת הרחובות שניזוקו ממות הגשמים. ומתקנים ובודקים את מקוואות המים, ועושים כל צורכי הרבים. הגמרא דנה מה הכוונה עושים כל צורכי הרבים. אומרת הגמרא, אילו הן צורכי הרבים, דנים דיני ממונות, דיני נפשות ודיני מכות. דנים דיני מכות, הכוונה שדנים את אילו שעברו על אחד מייסורי התורה שחייבים עליהם מלכס. ופודין ערכין וחרמים והקדישות. ערכין הכוונה לאדם שאמר ערכי עליי, או ערך פלוני עליי. הדין הוא שהוא חייב לשלם כפי הערך שהתורה קבעה, כמו שכתוב בפרשס בחוקו ישי. חרמין, הכוונה לאדם שמקדיש את הנכסים שלו בלשון חרם. והדין הוא שהם ניתנים לכהנים או לבדק הבייס, כפי שכתוב בתורה בפרשס בחוקו ישי. ב-15 באדר, בית דין יושבים וגובים את הערכים ואת החרמים, ופודים את ההקדשות. ומשקין את הסוטה ושורפים את הפרה. שורפים פרה אדומה כדי שיהיה אפר לעזות ממנו על תמאי מת. ועורפין עגלה ערופה ורוצעין עבד עברי ומתהרין את המצורע. הריתמו במועד קוטון אי עמוד א' מקשה שהמשנה אומרת עושים כל צורכי הרבים. והדברים הללו, השקעת סוטה, טהרת מצורע, רציעת עבד עברי הם צורכי אחיד. גם יש לעיין שטהרת מצורע נעשה על ידי כהנים, לא על ידי בית דין. ומפרקין את המנעול מעל גבי המים ואין מחזירין אותן. המאירי מסביר שבארץ ישראל יורד גשם רק בחורף, לא בקיץ. ולכן היו חופרים בורות מיוחדים שהתכנסו בהם מים בימות הגשמים, והיו סוגרים אותם במנעול כדי שהמים שבתוכם יישמרו לימות הקיץ. ואז בתתבוב באדר, בית דין היו פותחים את המנעול ומשאירים את הבורות פתוחים במשך כל ימות הקיץ. שואלת הגמרא, תמון תנינן, כתוב במשנה במסכת מועד קוטון, לגבי חול המועד, משקין בית השלחין ומציינין על הקברות. בית השלחין הכוונה לשדה שלא מספיקים לה מי הגשמים, וצריך להשקות אותה בידי אדם. כתוב במשנה שמותר להשקות בחול המועד שדה בית השלחין. ומציינין על הקברות, מותר לציין את הקברות בסיד בחול המועד, כדי שהכהנים ייזהרו ולא יתמעו מהקברים. ולכן זה מותר בחול המועד, מפני שיש בכך צורך הרבים. שואלת הגמרא, לא כבר ציינו מהדר? למה צריך לציין את הקברים בחול המועד? הרי כבר ציינו את הקברים באדר, כמו שלמדו במשנה, שבתתבוב באדר, בית דין מציינים את הקברות. מתרץ את הגמרא ותיפטר שירד שטף של גשמים ושטפו. מדובר שירדו גשמים לאחר תתבוב באדר ושטפו את הסיד, ולכן יש צורך לצבוע את הקברים שוב בכל המועד. ויוצאין אף על הכליים. למדנו במשנה במועד קוטון, ויוצאים אף על הכליים. שליחי בית דין יוצאים בכל המועד לבדוק את השדות אם יש בהם כליים. ואם מצאו שיש כליים בשדות, בית דין עוקרים אותם. שואלת הגמרא, לא כבר יצאו מהדר? הרי שלוחי בית דין כבר יצאו בחודש אדר לבדוק אם יש כליים, כמו שלמדנו במשנה בתחילת המסכת. באחד באדר משמין על השקלים ועל הכליים. מתרצת הגמרא טיפוטר שהייתה שנה פעילה ואין הצמחים ניכרים. מדובר בשנה פעילה. מדובר בשנה שהצמחים התאחרו ולא צמחו עדיין בתחילת אדר, ולכן היה צורך לצאת שוב בחול המועד. שואלת הגמרא, מניין לציון? מה המקור שצריך לציין קברים? אומרת הגמרא, רב ברכיו, רב יעקב, בר בס יעקב, בשם רב חוניה, דברס חברויון. רב ברכיה אמר בשם רב יעקב, בר בת יעקב, בשם רב חוניה, שהיה ממקום שנקרא חברין. רב חיסקיה אמר את הדברים הללו, בשם רב עוזיאל, ברי דרב חוניה דבייס חברין, בשם רב חוניה דבייס חברון. אחד מצינו מקור בתורה לציון קברים, כתוב בפסוק, ותמה תמה יקרא, כדי שתהה התומה קוראה לך בפיה ואומרת לך פרוש. צריך לציין את התומה באופן ברור, שיהיה ברור לכולם שיש כאן תומה ויפרשו ממנה. צריך לציין את התומה באופן כזה, שהדברים יהיו כל כך ברורים, כמו שהתומה בעצמה הייתה צועקת שהיא תמאה. רב אילה בשם רב שמואל בר נחמן מביא מקור אחר לכך שצריך לציין קברים. כתוב בנובי ביחזקאל, ועברו העוברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון, ועשו על העצם ציון, יעשו על העצם סימן כדי שידעו לא להתקרב לשם ולהתאמות מהעצם. ממשיכה הגמרא ואומרת שלומדים מהפסוק הזה כמה הלכות. כתוב בפסוק וראה עצם אדם, מהמילה עצם לומדים שמציינים על העצמות בלבד, אפילו שאין בהם בשר. עצמות בשיעור רוב הקו, או עצמות שהם רוב בניין גוף האדם, או עצמות שהם רוב מניין עצמותיו של אדם, מתמים בתומת אוהל. זה לומדים מהמילה עצם. מהמילה אדם לומדים, מכאן שמציינים על השדרה ועל הגולגולת. שדרה וגולגולת של אדם, אף על פי שהם רק עצם אחת, בכל זאת הם מתמים באוהל ומציינים עליהם. הוא בנה, כתוב בפסוק, הוא בנה אצלו ציון. מהמילה הוא בנה לומדים, מכאן שמציינים על גבי אבן הקבועה. צריך שהאבן ששופכים עליה את הסיד תהיה קבועה בקרקע. האבן הזאת שמציינים בה את הקבר, צריך שהיא תהיה קבועה בקרקע, כדי שהאבן לא תתגלגל למקום אחר, ויחשבו שהתומה נמצאת במקום שהתגלגלה לשם. ואם יגע שם תרומה או קודשים, יבואו לשרוף אותם שלא כדין. נקרא את דברי הגמרא, אם אומר את שמציינים על גבי אבן תלושה, אף היא הולכת ומתגלגלת למקום אחר, ומתמה במקום אחר, ויבואו לשרוף תארות שלא כדין. כתוב אצלו, הוא בנה אצלו ציון. מה זה אצלו? מכאן לומדים, למקום טהרה, צריך לציין כבר לפני מקום התומה, ולא על המת ממש, כדי שידעו להיזהר ולפרוש מהתומה, לפני שיבואו ויתמאו ממנה. הוא בנה אצלו ציון, מפרש את הגמרא שמהמילה ציון לומדים, שצריך לציין קברים. אומר את הגמרא, כתוב בברייסה, מצא אבן אחת מצוינת, אף על פי שאין מקיימים כן, המעיל עליה תמה. אדם שהלך בדרך, והוא רואה אבן אחת מצוינת בסיד, והוא העיל על גבי אותה אבן, עדינו שהוא תמה, אף על פי שלמדנו לעיל, שלא עושים ציון על גבי המת ממש, אלא בסמוך לו, כדי שידעו להיזהר שלא להתאמה מהמת עצמו, בכל זאת, כאשר רואים רק אבן אחת מצוינת, מסתבר שהאבן מונחת על גבי המת ממש, ולא בסמוך לו, כי באבן אחת אי אפשר לציין את הסמוך למת, כי אי אפשר לדעת באיזה צד של האבן המת נמצא. אז על כוח שהאבן נמצאת על המת ממש, ולכן, אדם שהלך בדרך ומצא אבן אחת מצוינת, והוא העיל עליה, הוא תמה, כי אני אומר שהמת נמצא מתחתיה. היו שתיים, כאשר ישנם שתי אבנים מצוינות, המעיל עליהם טהור וביניהם תמה, כי תולים שהתומה נמצאת ביניהם, וקבעו את האבנים בסמוך למת, כפי שלמדנו, כדי שידעו להיזהר לפני שמגיעים למקום התומה. אם היה חורש בינתיים, אם היו סימני חרישה בין שני האבנים, מכיוון שאין דרך לחרוש על גבי המת, הרי הן כיחידות. שתי האבנים שמשני צידי החרישה נידונים כאבנים יחידות. אנחנו תולים שהתומה מתחתם ולא ביניהם, כי אין דרך לחרוש על גבי מת. ואם כן ביניהם טהור, המקום החרוש שבין האבנים טהור וסביבותיהם טמא. הנוסחה יותר נכונה על פי התקלין חדתין, ותחתיהם טמא, כי תולים שהאבנים הם על גבי המת ממש. עוני אין מציינים על הבשר, שמה נתעכל הבשר. לא מציינים מקום שנקבר שם בשר מת בלא עצמות. שמה נתעכל הבשר, וכאשר הבשר נתעכל הוא לא מטמא. ואם יש שם ציון, ויגעו טהרות באותו ציון, יבואו לשרוף טהרות שנגעו שם שלא כדין. אז לכן לא מציינים על בשר בלבד ללא עצמות. רבי יוסי בר שונה בוי קמי רב מונה, ולא נמצא מטמא טהרות למפרע. אם לא יציינו מקום שנגבר שם מת עם בשר בלבד ללא עצמות, עלולים להיטמא שם בעוד הבשר קיים לפני שהוא הספיק להתעכל. אומר לי, מוטב שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעולם. מוטב שיתקלקלו בו לזמן מועט עד שיתעכל הבשר, ולא יתקלקלו בו לעולם, על ידי שיחשבו שיש שם טומאה, ויבואו לשרוף קודשים לעולם סתם. אומרת המשנה, אומר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרים ומשליחים לפניהם. לפי מה שלמדנו במשנה הקודמת, שלוחי ביידין היו יוצאים לבדוק את השדות אם יש בהם כליים. אומרת המשנה, אומר רב יהודה, בראשונה היו עוקרים ומשליחים לפניהם. מתחילה היו שלוחים ביידין שרואים כליים זרועים בשדות, היו עוקרים את הכליים ומשליחים לפניהם, לפני בעלי השדות, כדי שיתביישו במעשיהם. משרבו עוברי עבירה, משהתרבו עוברי עבירה שהיו זורעים כליים, היו משליחים לדרכים, היו משליחים את הכליים לדרכים. לאחר מכן התקינו שיהיו מפקירים את כל השדה. התקינו ששלוחי בית דין יהיו מפקירים את כל הפירות שבשדה שמצאו שם כליים, כי הפקר בית דין הפקר. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, טוני, אומר רב יהודה, בראשונה היו עוקרים ומשליחים לפניהם. בראשונה, מלכתחילה, כאשר מצאו כליים בשדה, היו שלוחי בית דין עוקרים את הכליים, ומשליחים אותם לפני בעלי השדות, כדי שבעלי השדות יתביישו במעשיהם שיש להם כליים בשדה. והיו שמחים שתי שמחות, בעלי השדות היו שמחים במעשיהם של שלוחי בית דין, שתי שמחות. שמחה אחת, שהיו מנקשים להם את שדותיהם, שלוחי בית דין היו מנקשים את השדות בחינם, ועוד שמחה, שהיו נהנים מהכליים. בעלי השדות היו נותנים לבהמותיהם את הכליים לאכילה, כי הרי ידינו שכלאי זרעים מותרים, כמו שכתוב בכליים פרק ח' משנה א', משרבו עוברי עבירה, היו משליחים על הדרכים, משרבו עוברי עבירה, שהם סמכו בכך ששליחי בית דין עוקרים להם את הכליים, היו משליחים על הדרכים, היו משליחים את הכליים על הדרכים, שעוברים ושבים יקחו את הכליים, ובעלי השדות לא יוכלו ליהנות מהם. ואף על פי כן היו שמחים שהיו מנקשים את שדותיהם, התקינו שיהיו מפקירים את כל פירות השדה כולה. אומרת הגמרא, מניין שהפקר בית דין הפקר, דכסיב אשר וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת עשרים והזקנים, יוחרם כל רכושו יופקר, והוא יבדל מקהל הגולה. מניין שפטורה מן המעשרות, מניין ששדה שבית דין הפקירו את הפירות שלה, היא פטורה ממעשרות, לא צריך לאסר את הפירות שלה. אולי בית דין רק הפקירו את זכות הבעלים, אבל לא הפקירו והפקירו את זכות הלוויים. אומרת הגמרא, רבי יוינוסון בריידר, רבי יצחוק ברכי, שומע לא מנדו, אין מעברים את השנה, לא מעברים לכתחילה את השנה, לא בשביעית ולא במוצאי שביעית. ואם היא ברועה, הרי זו מעוברת. לא קובעים ששנת השמיטה תהיה מעוברת, כדי לא להאריך את איסור עבודת האדמה, וגם לא את השנה שלאחריה. הגמרא תסביר בהמשך למה לא מעברים את השנה שלאחרי השביס. ואם היא ברועה, בדיעבד הרי זה מעוברת. מכאן יש ללמוד, אומרת הגמרא, הרי חודש אחד שהוא מוסיף לא פטור ממעשרותו. הרי חודש אחד שבית דין מוסיף על השנה השביעית, מה שגדל בו פטור ממעשרות. אז הנה רואים שבכוח בית דין נגרום להפקר פירות שפוטר אותם ממעשרות. אומרת הגמרא, עד כדון שביעית, מוצאי שביעית מאי, מה הסיבה שבית דין לא קובעים שנה מעוברת במוצאי שביעית? או מרא בבון שלא להרבות באיסור חדש. אם תתעבר השנה שלאחרי השביעית, לא יוכלו לאכול מהתבואה החדשה חודש ימים נוסף. והרי אחרי השנה השביעית התבואה לא מצויה. אז יישארו חודש נוסף ללא שפע של תבואה. רב זעיר בשם רב לוזור, הדודעת אומר, עד שלא יתירה בלהבי ירק מחוץ על הארץ. אבל מי שיתירה בלהבי ירק מחוץ על הארץ, היא שביעית, היא של שער שני שבוע, דין אחד לשנה השביעית, כמו שאר השנים, שאפשר לקבוע גם בשנה השביעית שתהיה שנה מעוברת, כיוון שאין מחסור בירקות ותבואה, אפשר להביא מחוץ לארץ. טוני אין מעברים, אומר רב מונה הדודעת, אומר, בראשונה שהיו השנים כתקנן, אבל עכשיו שאין השנים כתקנן, עכשיו שהתבואה אינה ממהרת להתבשל עד אחרי ניסן, היא מוצאי שביעית, היא שער שני שבוע, כי בלאו הכי, התבואה לא ראויה עד לאחר פסח, אז לא מפסידים כלום, בזה שמוסיפים חודש נוסף בשנה של אחרי השביעית. טוני של בייס רבון גם נהיה ליבואה במוצאי שביעית מיד. או מראה בבון אין מן עדו, ממה שביידין, אם מכאן, אם ממה שבית דין מעברים את השנה ומוסיפים עליה חודש, שבו הפירות פטורים ממעשר, אתה בא ללמוד שאפקר בית דין יכול לפתור גם את הפירות ממעשר, לית עד שמע מנו כלום, אתה לא יכול לשמוע מכאן שום דבר. למה? כיוון שהאפקר לא מועיל משום אפקר בית דין, אלא משום שנאמר שומר חודש אוביב, שומרהו, שיביאו בחידושו, תשמור שהאביב יצא בחציו הראשון של חודש ניסן, ולכן יש לעבר את השנה, ולכן העיבור של בית דין לשנה השביעית מועיל מהתורה ולא משום הפקר. אבל אין ללמוד מכך שהפקר בית דין באמת נחשב להפקר. והידו אומר, איכה נאמר דבר זה שכוח הפקר בית דין מועיל לפתור פירות ממעשר? דו, גדי שלא לוקה תחתיו, מי שהקדיש את תבואתו, דהיינו אדם שעשה ערימה מהגדיש, ועניים עדיין לא נטלו את הלקט שמונח על גבי קרקע, ועכשיו לא ידוע מהם השיבולים של הלקט שהוא של עניים, ומהם השיבולים של הגדיש שלו. עדינו כל הנוגעות בארץ, הרי הם של עניים, כל השיבולים שנוגעות בארץ, הרי הם של עניים, כי יש להחמיר שכל מה שבספק של עניים יהיה של העניים. ומשמע מהמשנה שהספק הזה פטור ממעשרות, ואומר רב עמי בשם רב שמעון בן לוקיש דה בית שמאי, שבית שמאי סוברים שאפקר לעניים נחשב לאפקר, ולכן לקט שמופקר לעניים פטור ממעשר כדין אפקר, דהי כבית הלל, עניים אוכלים ומעשרים. ואומר לרב יויסי, שמענו שהוא פטור ממעשר דברי הכל, גם לבית הלל, משום כנוס, כנסו חכמים את בעל הבית, שכל הנוגע בארץ נחשב ללקט, וזה נחשב כמו אפקר בית דין, שהוא פטור ממעשר. אז הנה מדברי רב יויסי הללו ניתן ללמוד, שכוח אפקר בית דין הוא גם לעשות את הפירות אפקר, לפתור אותם מהמעשרות.